אז אנחנו היום נלמד על בשורת יוחנן, פרק ו', פסוקים 15 עד 21, נשתדל להתעמק באמת הזאת. ואני קורא, וידע ישוע כי יבואו ויתפסו להמליך אותו, וימלט עוד הפעם אל ההר ולבדו. ויהי בערב, וירדו תלמידיו אל הים, ויבואו באונייה, ויעברו הם עבר הים אל כפר נחום. ויחס אותם החושך, וישוע לא בא עליהם. ויסער הים כרוח גדולה נושבת. והם חתרו במשותיהם כדך 25 או 30 ריס, ויראו את ישוע מתעלך על הים הלוך וקרב אל האונייה, ויראו. ויאמר להם, אני הוא, אל תיראו. ויועילו לקחת אותו אל האונייה, ורגע הגיעה האונייה לארץ אשר הם הולכים שם. כפי שעשינו במפגש הקודם ולפני שבועיים, גם הערב, אני ליקלתי פסוקים נוספים, אין ממרקוס, אין ממתי, כדי שנראה את כל התמונה, ויש המון פרטים שיוחנן לא מזכיר בבשורה שלו, ונשתדל להתעמק בכל האמת שדבר אלוהים מגלה לנו. ונתחיל פסוק 15. וידע ישוע כי יבואו ויתפסו להמליך אותו, וימלט עוד הפעם אל ההר ולבדו. אני רוצה להזכיר לכם מה קדם לפני מה שכתוב כאן. למדנו בעריכות לפני שבועיים איך ישוע האדון עשה פלא פשוט יוצא מן הכלל, באמצעות 5 כיכרות לחם ושני דגים בלבד, הכין סדר גודל של 10,000 בני אדם, כולל גברים, נשים וטף. ונזכור שאנחנו קוראים על זה, הם ראו את זה במו עיניהם, איך שהתלמידים עוברים שורה אחרי שורה, מחלקים את הלחם ואת הדגים, וזה לא נגמר. אני מעריך שהאנשים האלה שהיו נוכחים באירוע, אני אומר שהם לא ישכחו את המחזה הזה כל ימי חיים, כך אני מעריך. זה לא נתפס. מחלקים ומחלקים וזה לא מסתיים. והאורלוג שלא נגמר, ממלאים בסוף התהליך עוד 12 סלים מלאים בשריות הלחם שנשארו. לא נתפס. איזה פלא נעשה מול האנשים האלה. ולכן אם אתם זוכרים למדנו, כתוב שהם אמרו, הנה זהו באמת הנביא הבא לעולם. כשאנשים נחשפים לכזה אירוע מדהים, במו עיניהם, הם לא יכולים שלא להשתכנע שהוא איש אלוהים אמיתי, ישוע המשיח. והאדום, שהוא יודע את הכל מראש, הוא ראה את המחשבות שלהם, הוא שמע את הקריאות שלהם, הוא מבין שאותם המונים רוצים להתאסס סביבו, כפי שכתוב, לתפוס אותו ולהמליך אותו ממש למלך. אני מסכים שישוע ראוי שיהיה מלך עלינו כולנו, ויום אחד זה יקרה. אבל בשלב הזה ישוע הבין שזה לא תוכנית אלוהים עבורו שהם ימליכו אותו. וכאן הוא נוהג בצעד מאוד מפוקח, ומה הוא עושה? הוא נמלט מפניהם. זה נשמע כאילו מוזר שהוא נאלץ לברוח מפניהם, אבל זה מה שישוע עשה. הוא הבין שזה הדרך חידה בנסיבות האלה, לא להיקלע למצב כל כך מביך. תחשבו, כעשרת אלפי בנם קמים ומקיפים אותו ורוצים להראה לו, איך הוא יצא מהסיטואציה המביכה הזאת? ואני רשמתי כאן פסוק שאני בהמשך נתעכב עליו קצת. ישוע מקדים תרופה למכה. אני מקווה שהביטוי הזה מוכר לכולנו. הוא רואה מה עומד לקרות. הוא לא נותן לדברים להתפתח מעליהם. הוא נוקט בצד מאוד ענייני, הוא ממלט את עצמו, ובהמשך נראה שהוא גם ממלט את תלמידיו, כדי שיהיה ברור לחלוטין שזה לא הזמן להמליך אותו, כדי להימנע ממצב מאוד מביך שהמונים יקיף אותו וימליך אותו למלך. ואני ממשיך לפסוק הבא, פסוק 16. ויהי בערב, וירדו תלמידיו אל הים, ויבואו באונייה, ויבואו אל עבר הים, אל כפר נחום. שמתי כאן תמונה של ימת הכינרת, כפי שאתה רואים, כפר נחום נמצא במקום הצפוני-מערבי לכינרת, וניתן להבין שבשלב הזה, תלמידיו של ישוע היו בצד המזרחי של הכינרת, והם פשוט התכוונו לנוע עם האונייה לעבר כפר נחום. נשים לב שיוחנן מתאר את הדברים בצורה מאוד תמציתית, הוא לא מוסיף הרבה פרטים שתכף נתעכב עליהם. אנחנו קוראים במתי אמת נוספת. כתוב, ויעץ ישוע בתלמידיו על הרדת באונייה, לעבור לפניו עבר הים, עד אשר ישלח את העם. זה פרט שיוחנן לא מזכיר, הוא אומר שהם פשוט נעו. ונשאלת שאלה, מדוע ישוע העץ בתלמידים שלו לעזוב במהירות את המקום שהם היו? מה כל כך היה דחוף? וכפי שאני אמרתי מקודם, עתי זה מתקשר למחשבה הזאת, ישוע רצה שהמוני העם יגיעו למסקנה שגם הוא נמלט, שהוא כבר לא נמצא, גם תלמידיו, יכול להיות שהם יוכל יגיעו למסקנה שכולם עזבו את המקום. ואז המוטיבציה שלהם, המחשבה שלהם להמליך אותו, פשוט נמוגה. אני אומר שהם היו מאוד נרגשים אחרי הפלא שנעשה מולם, הם היו מלאי אקסטאזה, ובאמת התכוונו להמליך אותו. אבל ברגע שישוע נמלט, ותלמידם עוזבים את המקום, נראה על פניו שכבר אין מה לעשות, ואני מעריך שבצורה כזאת ישוע הרגיע את ההמונים, את אלה שנשארו, לא להמליך אותו. ומה אנחנו קוראים בהמשך? ואחרי שלחו את העם, עלה הר הבדד להתפלל, ויהי ערב והוא לבדו שם. זה גם פרט שיוחנן השליח לא מוסיף בבשורה שלו. ישוע עולה לבד בדד, שימו לב לביטוי, להתפלל, להיות בקשר אישי עם מי? עם אביו שבשמיים. ואני כאן קצת חשבתי על האמת המיוחדת הזאת. נזכור שישוע המשיח היה רווי עד אפס מקום בכל רגע נתון בחייו ברוח הקודש. רוח הקודש הפעיל אותו בכל רגע נתון. הדריך כל מילה שהוא אמר, הדריך כל מעשה שהוא עשה, הכל היה בהדחת אלוהים, בצורה מושלמת. אין מושלם מהאדון, פשוט אין, גם לא יכול להיות. ולמרות קרבתו הבלתי נתפסת של בין האלוהים אל אביו ואל רוח הקודש, ישוע חייב לקח על עצמו זמן אישי בודה בבדידות. שימו לב גם להיפרד מהתלמידים שלו, אני מדגיש את זה, להיות ממש לבד מול אביו שבשמיים, בתפילה ובשכיבה. אנחנו בהמשך קצת נרחיב. איזה חשיבות אדירה יש לנוכחות של אלוהים איתנו יום יום. וגם אנחנו עושים המון דברים שנראים לנו מאוד חשובים, מאוד רוחניים, מאוד משמעותיים. אין תחליף, אין תחליף, אני אומר לכם, להתחברות האישית של כל אחד מאיתנו עם אבינו שבשמיים וישוע אדון. וצריך להקדיש לזה זמן מיוחד, זה לא יקרה מעצמו. ואני ממשיך לפסוקים 17-18. ויחס אותם החושך וישוע לא בא אליהם, ויסר הים כי רוח גדולה נושבת. אז כאן יוחנן נותן לנו כמה פרטים חשובים נוספים, שנהיה כבר חשוך ביותר, נזכור שהם יצאו בערב לנוע עם האונייה, לסירה, וניתן להבין שבגלל כל מזג האוויר הבעייתי שמפורט, נפרט אותו בהמשך, כל האזור שבהם היו ממש היה חשוך לחלוטין. וכפי שכתוב, הים נהיה סוער בעקבות רוח גדולה שהתחילה לנשוב. עכשיו, כל זמן שימת הכינרת רגועה, אין בעיה. ברגע שמתחילה רוח חזקה והיא נושבת בעוצמה, נוצרו שם גלים אדירים, וניתן להבין שתלמידיו של האדון בתוך הסירה היו במצב מאוד מאוד בעייתי, והם הרגישו שהסירה עומדת ממש להתהפך מרוב חרדה. ומי שמיטיב לתאר את זה מתי, הוא משתמש בביטוי שהאונייה ותטורף מן הגלים כי הרוח ללידה. לא איזה ביטוי. האונייה, הם ניסו להתקדם איתה לכיוון מסוים, וממש נגדם נושבת רוח אדירה שיוצאת גם גלים נגדים נגדם, והם לא יכולים להתקדם. ומנסים בשארית כוחותיהם עם המשוטים שלפני 2000 שנה להתקדם, והם לא מצליחים. איזה מצב מביך שאליו נקלו תלמידיו של האדם. הם מנסים בכל כוחם לחתור עם המשוטים, ומאוד מתקשים. הרוח באה נגדם, והסירה מיטלטלת מצד לצד, וגרמה לה, אני מעריך, חרדה בלתי רגילה. אנחנו קוראים פסוק 19. והם חתרו במשותיהם כדרך 25 או 30 ריס. אני בדקתי, זה קצת פחות מחמישה קילומטר, הביטוי של 30 ריס. וכתוב, ויראו את ישוע מתהלך על הים, הלוך וקרב על האונייה, ויראו. אז לפי התיאור שנותן כאן יוחנן, הסיום של הפסוק לא מובן. כתוב שהם רואים את ישוע מתהלך, מתקרב אליהם. ומה קורה להם? הם נכנסים לחרדה, ויראו. ואני שואל, למה הם צריכים לפחד? הם רואים את האדון מתקרב לעברם, הם צריכים לפחד, צריכים לשמוח. אותו אחד שהוביל אותם, שהדריך אותם, מתקרב אליהם בנסיבות כל כך לא נעימות שעוברות עליהם. הם צריכים להיות מאושרים שפוגשים את האדון, שיבוא לחלץ אותם מהמצוקה. ובכל כתוב, ויראו. מי ששופך לנו אור, שימו לב, זה במרקוס. מה כתוב לנו? וירא אותם ישוע מתייגעים בשוטם, כי הרוח לנגדם. ישוע מתבונן ורואה היטב מה קורה עם התלמידים שלו. הוא רואה את המאמצים שמשקיעים, את הטלטלה של הסירה שבה הם היו. הרוח נושבת מולה ומאוד מקשה עליהם. ומה שמיוחד, שבשלב הזה ישוע לא עושה שום פעולה מצידו. הוא כאילו מתעלם מהמציאות שבה נמצאים התלמידים שלו. ומה אנחנו קוראים בהמשך? ויהי כעת האשמורת הרביעית, ויבוא עליהם מתהלך על פני הים, ויואל לעבור לפני. אז כאן הפסוק הזה דורש טיפה הסבר. בתקופה שלפני כ-2000 שנה, חילקו את הלילה מ-6 בערב עד 6 בבוקר, משהו כמו 12 שעות, ל-4 רבעים. תעשו חשבון, 12, לחלק ל-4 זה 3, כלומר, כל השמורת מדובר על 3 שעות. תעשו חשבון פשוט, אם הם יצאו בסביבות 6 בערב, וישוע מופיע לפני רק באשמורת הרביעית, כמה שעות עברו? כ-9 שעות. כלומר, ניתן להניח, לפי התיאור של מרקוס, שרק ב-3 לפנות בוקר, ישוע קיבל את ההחלטה להתחיל לנוע לעברם. הוא נתן לתלמידים שלו 9 שעות לערך להתמודד בצורה מאוד מאוד לא נעימה עם גלי הים, עם הסערה. וכפי שאמרנו, הנייה שלהם מטלטלת מצד לצד, והם בחרדה אמיתית לקיומם. רק בשלב הזה ישוע מקבל את החלטה להתערב ולהתקרב אליהם. ומה כתוב בהמשך? והם בראותם אותו מתהלך על פני הים, מה הם חשבו? כי מראה רוח הוא. תחשבו רגע, מה קורה? הם נמצאים שם בעלתה, באפיסת כוחות, פתאום רואים איזה דמות מרחוק, הם לא יודעים לזהות את הדמות בשלב הראשון, ואז הם חושבים שרוח רפאים מתקרבת לעברם. יכול לחשבו שמלאך המוות בא לגזול את נשמותיהם. הם לחלוטין לא מבינים ולא קולטים את כל המצב המביך שבו הם נתונים. ומה התוצאה? הם התחילו לצעוק. לא יודע אם אתם יודעים, כשאדם נמצא בחרדה קיומית אמיתית, אמיתית, הוא פשוט צורח. אתם מכירים את המציאות הזאת? אני קראתי פעם כתבה על אנשים שהיו במטוס, גם משה הזכיר. הם היו בטוחים, ניתנה הודעה שגויה במטוס, שהמטוס עומד להתרסק. חלק לא קטן אנשים פשוט צורחים באימה. הם מאבדים את האשתות, הם נכנסים להיסטריה מוחלטת. לא נעים להגיד, זה בדיוק המצב אליו נקלו תלמידיו של האדון בשלב הזה. הם רואים את הדמות מתקרבת, הם קולטים עוד כאיזה רוח רפאים מוזרה, והתגובה היא צרחות של אימה ופחד. ואנחנו ממשיכים בפסוק 20. ויום עליהם, אני הוא אל תיראו. ישוע ממשיך להתקרב אליהם. והוא מרגיע אותם, אל תפחדו, זה אני האדון שלכם. במתי הוא אומר שכתוב, חזקו כי אני הוא. הוא מעודד את תלמידיו לא להיות בהיסטריה, לא לפחד. הגיע הזמן להירגע. אני האדון בא לקראתכם לעזור לכם. אל תפחדו. אנו קוראים אירוע מאוד מיוחד שלחלוטין לא מוזכר ביוחנן ומופיע במתי. ויען פטרוס ויאמר אליו, אם אתה הוא אדוני, צוונה כי אבוא לך למים. נשים אל המשפט שאומר פטרוס לאדון. אם אתה הוא אדוני, הוא עדיין בספק. ישוע ממשיך להתקרב אליהם. הם אומרים כבר להתחיל לזהות את הקול שלו. אבל עדיין הוא באיזה סוג של ספק. אם אתה הוא באמת האדון, מה תעשה? תצווה שאני אבוא אליך על המים. אין ספק שהתגובה של פטרוס מאוד מרשימה. נזכור שבמשך שעות רבות הוא ויתר התלמידים נאבקים בגלי הים, בסערה שפקדה אותם. ופתאום יש לו את התעוזה, את האומץ, את האמונה, לומר לאדון, רק תגיד לי ואני אנוע על המים. זה לא אמירה פשוטה לומר דבר כזה בנסיבות שבה הם היו. מה תגובת האדון? בוא, ישוע מזמין אותו, אדרבה, בוא לקראתי. ואז נשא לב מה קורה. פטרוס יורד מהאונייה והוא מתחיל להתהלך על המים לקראת ישוע המשיח. ואני מאמין בכתוב. הוא בפירוש התחיל ללכת על המים. זה לא המצא מה שקודם, זה אמיתי לגמרי. באיזה כוח נתן לו את היכולת לנוע על המים לאותו פטרוס? בכוח האמונה. באמת פלא יוצא דופן. הוא ממש מתחיל ללכת על המים בדומה לאדון ישוע, אותו פטרוס. שבאמת גילה בהתחלה אמונה ללא יוצאת מן הכלל, באמת. אדם מאוד מיוחד, לא במקרה שוב בחר בו, להיות המנהיג של השליחים. אבל בואו נראה מה קורה בהמשך. ואז שפטרוס פתאום מביט על הרוח, כי חזקה היא, ויראה הוא חטף פחד. הפחד הזה שיתק אותו, ואז הוא התחיל לצבוע. ולצעוק ולהתכנן, אדוני הושיעני. עכשיו נשים לב דבר נורא מעניין שקורה ברגעים האלה. כשהוא הביט באדון באמונה, והתחיל לנוע לעברו, הוא הלך על המים. הוא עשה את הבלתי אפשרי, את הבלתי יאומן. אבל ברגע שהוא מסיט את המבט מהאדון, ומתחיל להתבונן מסביב על הגלים, על הרוח, על השערה, מה קורה? הספק חודר ללב שלו. ראוי שנשים אליו לתיאור המיוחד שכתוב. כשהוא הביט בישוע, לא היה לו ספק של חלקיק שנייה. הוא נע קדימה, הוא הלך על המים. זה כתוב, אני מאמין בכתוב. אנחנו אנשים מאמינים. אבל באותו רגע שהוא הסיט את המבט מהאדון ונחשף למציאות שמסביב, הספק שחדר ללב שלו, ריסק את האמונה שלו בפעם אחת. וכשהאמונה שלו נחלשה, מה קרה? הוא התחיל לפחד פחד מוות אמיתי. בעקבות הפחד, הוא התחיל ממש לשקוע ולדבוע. ואותו פטרוס, ששניות אחדות לפני זה היה לו מלא ביטחון ואמונה לנוע לקראת האדון, מאבד את ההשתנות ומתחיל לדבוע. וישוע כמובן בחסדו, מושיט לו את ידו, אוחז בו כדי להעלות אותו אל הסירה. כפי שכתוב, ואמר ישוע וישלח את ידו ויחזק אותו. אבל ישוע, מעבר לזה שהוא הציל אותו מתביעה, אומר לו משפט מאוד מאוד חשוב. שימו לב מה המשפט. קטון האמונה, למה חלק לבך? אני מעריך שאת הגערה, את התורכה הזאת של האדון, פטרוס להחתי לא שכח כל ימי חייו. הוא התחיל את הפסיעות הראשונה לכיוון האדון באמונה יוצאת מן הכלל, וכעבור חלקיקי שנייה האמוזה נמוגה כלא הייתה, והלב שלו נהיה חלוק. אותה אמונה שהפעילה אותו פשוט נמוגה, וישוע גוער בו, קטון אמונה. הרי שניות אחדות לפני זה האמנת והלכת על המים, מה קרה לך פטרוס? ואני כבר רוצה לומר, פטרוס באמת אהב את האדון והאמין באדון, אבל נזכור שבשלב הזה הוא לא נטבל ברוח הקודש, וחשוב שנזכור את האמת הזאת, לא הוא ולא כל יתר התלמידים. למרות שאלוהים אהב גילה לפטרוס מי זה האדון שהוא ישוע המשיח בן אלוהים חיים, הוא עדיין לא נטבל ברוח. ולכן בחלקיק שנייה האמונה שלו נמוגה, והוא הביע ספק אמיתי, הוא יצליח להמשיך לנוע לכיוון האדון, והתגלה במלוא חולשתו האנושית.
ואנחנו עוברים פסוק 21. ויהודו לקרתו אל האונייה, ורגע הגיעה האונייה לארץ.
שימי לב לביטוי שמשתמש כאן יוחנן, איך שישוע עולה לאונייה, לסירה, בחלקיק שנייה, מה קורה לרוח שנשבה בעוצמה אדירה?
היא שכחה.
הרוח שכחה, ולכן באופן מיידי, כבר לא היה רוח שתעמוד מולם ותעצור אותם. בתוך דקות אחדות, אני מבין, הם מיד הגיעו ליבשה.
מרקוס נותן את ההסבר המלא, הוא אומר, כשהם וירדו עליהם על האונייה, והרוח שכחה, והשתממו עוד יותר בלבבם והתמאו.
השאלה שאני מעלה, האם ההשתוממות של תלמידי האדון והתמיעה שלהם, שבפעם אחת אותה רוח שרה השתתקה לחלוטין, האם התגובה שלהם לא מוזרה? אני באמת שואל. מדובר תלמידים של האדון שנמצאים בקרבתו כבר כשנתיים ימים, נחשפו לכל כך הרבה פלאים ואותות שהאדון עושה מול העיניים שלהם. אנחנו קוראים, הם ראו בעיניים. לא רק זאת, הם בעצמם הלכו והתחילו לרפא חולים ולגרש יהודים, תלמידי האדון. היה להם כזה מטען עשיר, כזה ניסיון אדיר שהם צברו בשנתיים האלה. האם לא הגיע הזמן, אני באמת, להבין מי זה האדון? צריך עוד משהו לשכנע אותם שזהו בין האלוהים חיים? וכאן אנחנו רואים את התנהגות המוזרה והמפתיעה של התלמידים, משום שהם לא נדבלו ברוח הקודש.
נראה מה כותב על זה מרקוס בהמשך. הוא אומר, כי לא השכילו בדבר כקרות הלחם מפני טמטום לבבם.
תראו, דבר אלוהים אומר לנו את האמת, גם שנעימה, גם כשהיא לא נעימה. בשלב הזה, התלמידים של ישוע היו בטמטום הלב, זה לא נעים לומר, אבל זה היה המצב האמיתי שלהם. ויום לפני כן, הם נחשפו לעוד שישוע עשה, איך הוא הכיל בחמש כיכרות לחם אלפי אנשים. הם לא יפנימו, הם לא יקנו את זה. זה עדיין לא הביא אותה למסקנה החד משמעית. נמצא מולם בין האלוהים עם כוח שהוא לא נתפס. ויש לכות לשלוט על איתני הטבע לחלוטין. ולעשות כל פלא שאב מדריך אותו לעשות מול העיניים שלהם. זהו האדון שנמצא מולם.
ומרקוס מסיים ומסביר, ויעברו את הים ויבואו ארצה גנוסה ויקבו אל היבשה.
תוך זמן קצר ביותר הם הגיעו אגב לחוף גנוסר, שהוא קצת דרומית לכפר נחום. ניתן להבין שעם כל הטלטלה שהם עברו, הם קצת שינו את המיקום המדויק שאליו התכוונו לעבור.
מה שמעניין, שבמקום נוסף כתוב שבעקבות האירוע המיוחד הזה, שימו לב, התלמידים מכירים בישוע כבן אלוהים. אני קורא לכם במתי י"ד, מה שכתוב, פסוק 33. ואנשי האונייה ניגשו והשתחוו לו לאמור, באמת בן אלוהים אתה.
אחרי סדרת הפלאים שהתלמידים נחשפים להם בזה אחר זה, הם פתאום באמת מגיעים למסקנה, ובאמת הגיע הזמן שהם יגיעו אליה. אתה הוא לא אחר מאשר בן אלוהים, והם תורכים להשתחוות לפנה ממש. אז אחד הדברים שאנחנו מזכירים ומדגישים, חל איסור חמור להשתחוות אלא לאלוהים. ותמידיו ממש משתחווים לפניו, ישוע לא גוער בהם, ולא במקרה. ישוע הוא אלוהים ממש, הוא בן האלוהים. ולכן ראוי להשתחוות לפניו, בפירוש, כפי שאנחנו משתחווים לפני אבינו שבשמיים. חד משמעי, אלוהי בכל מובן המילה. כפי שכתוב, אני האלף והתף, נאמר על האדון בן האלוהים, בדומה לאבינו שבשמיים. חד משמעי.
אז אחרי שעברנו על הקטע הזה,
הייתי רוצה שנאמר כמה מילים על לקחים רוחניים שאנחנו יכולים ללמוד ולהפיק מהקטע שקראנו.
שאלה הראשונה שאני מעלה, האם אנחנו כמאמינים
מקפידים, תקשיבו טוב,
להקדים
תרופה למכה? זה ביטוי שאני מקווה שכולנו מכירים.
בהקשר לכך, אני רוצה לציין מה אומר פולוס לתסלוניקים בנושא החשוב. זה אומר, בחנו כל דבר
ובטוב וחוז. אחד הדברים שאמור לעשות כל אחד מאיתנו כמאמין בישוע, להיות בערנות רוחנית מתמדת, ולבחון ולשקול כל פעולה שאנחנו עושים עם רצויה ונכונה לפנינו.
ובהמשך אומר פולוס,
התרחקו לא מרע, מכל הדומה לרע. תראו, אחד הדברים שאנחנו מדגישים בקהילה שלנו, שיש דברים שאלוהים לא יעשה עבורנו. הוא מצפה ודורש שאנחנו נעשה את זה בעצמנו. במקרה שקראנו הערב, ישוע לא נתן לדברים להתרחש מעצמם. הוא נקט עמדה, מה הוא עשה? הוא נמלט על נפשו כדי שלא ימליך אותה. ואנחנו במהלך חיינו עשויים להגיע למצבים שאם אנחנו מזהים איזושהי התרחשות שתביך אותנו מאוד, או שתביא אותנו לניסיון שעלול להכשיל אותנו, מה תפקידנו? לעשות כל שתלוי בנו להימנע מהמצב. וזה החיות שלנו. לא נגיד אלוהים יעשה את הכל. ישנם מקרים שאנחנו רואים דברים שעומדים להתרחש, ועלולים בפירוש להכשיל אותנו, לא להיות אדישים, לנקוט עמדה ולעשות מעשה. אני בהקשר הזה רוצה לחלק איתכם אירוע קטן שעבר עליי לפני כ-40 וכמה שנה. אני אסביר אותו בקצרה. אני זוכר את זה עד היום. אני, כשהייתי בטכני של חיל האוויר, סיימתי קורס של 3 חודשים, ובסוף הקורס מינו אותי להיות מדריך. אז נשארתי בטכני, הלכתי למבנה שבו היו חדרים למדריכים, והייתי צריך לבחור חדר. ואני ראיתי חשיבות מאוד גדולה שאני אבחר את החדר הנכון, אני אמור להיות בחדר הזה עד סוף השירות, תחשבו, למעלה משנתיים וחצי. אני זוכר את המח, התפללתי ואמרתי, אלוהים, תדריך אותי להגיע לחדר הנכון, אני הבנתי באמונה, זו החלטה רצינית. אני אמצא שם אנשים חודשים רבים, אולי קרוב ל3 שנים. ואז פתחתי את הדלת של החדר הראשון, אני זוכר את זה עד היום, והיו שם כמה מקומות פנויים, אבל מאוד הטריד אותי שהקירות היו מלאים בתמונות עירום של בחורות. והאמת היא שנחמץ ליבי, אני אומר לך, נחמץ ליבי. אני אכנס לחדר, מה, אני אתחיל לתת להם הנחיות מה לעשות, מה לא לעשות. סגרתי את הדלת, הלכתי לחדר השני. האירוע חוזר על עצמו. החדר מלא תמונות. היו שם איזה מקום אחד או שניים פנוי. אמרתי, אני אלך לחדר השלישי. עברתי מחדר לחדר, עד שלהפתעתי ולשמחתי, הגעתי לחדר שלא היה בו נפש חיה. גם בחדר הזה היו תמונות, אבל לא היה בן אדם. אמרתי לעצמי, זו ההזדמנות שלך. אני אומר לך, ככה זה היה, כפי שאני מתאר. נכנסתי לחדר, תוך 3 שניות זרקתי את כל התמונות לפח. באותו שבת שהגעתי הביתה, טרחתי להביא לנו תמונות נוף, שההורים שלי שמרו בבית, שוויץ, כל מיני מקומות בעולם. כיסיתי את כל החדר בתמונות נוף, אני לא מגזים מה שאני אומר, ככה זה היה. ואני קבעתי עובדה, החדר נמצא עם תמונות, מה אתם רוצים ממני? הוא לא ערום, החדר מסודר. ונוצר מצב, ואני לא מגזים, זה החדר היחיד במבנה של הטכני, שלא היה תמונת עירום אחת, ואני אומר לכם, מה שאני אומר זה ככה היה. כעבור חודשים אחדים, הופיע איזה מדריך חדש, והוא התעקש, הוא רוצה להציג תמונות עירום. התעקש. אמרתי לו, ממש בתחינה, אמרתי לו, תשמע ידידי, אני אדם ירא אלוהים. אמרתי לו, בגילוי לב, לא ניסיתי להתעמת איתו. אני ממש מבקש ממך. אני לא יכול לחיות בחדר כשיש לי מול העיניי תמונה עירומה, אני לא יכול. זה פוגע בי בצורה מאוד קשה, תבין אותי. ואני אסכם איתו. הוא ייקח תמונת עירום, הוא יתלה בדופן הפנימי של הדלת של הארון שלו. אמרתי, כשאתה רוצה, תפתח ותסתכל. אני לא אחליט למה לעשות או מה לא תעשה. אתה ילד גדול. אני אומר לכם, הוא קיבל את הבקשה שלי. לפחות עד שאני הייתי בחדר, אז הסוף השירות, לא נכנסה תמונת עירום אחת לחדר. בשבח להבינו שבשמיים. אני אתן לך כדוגמה קטנה, נקנעתי לסיטואציה, התפללתי שאלוהים ידריך אותי, ונתן לי חוכמה והכוונה, וכל השירות הזה היה מבורך, ובאותו חדר היה לי את הזכות ואת השמחה להכיר את איתי, שכולנו מכירים אותו, והוא מאמין כמונו כבר למעלה מ-40 שנה. בחסד האדון, להיות רגיש להדרכת אלוהים, לפעול, וילוא את הברכה שלו. הנקודה השנייה שרציתי לענות, האם אנחנו כמאמינים מקפידים לפנות זמן להיות לבד, ואני מדגיש לבד, בתפילה ושקידה? תראו, אני מודה לאל שאני הרבה זמן לבד כל יום בגלל נסיבות החיים שלי, אבל חלק מאיתנו נשואים עם אישה וילדים, ואני אומר שלא תמיד זה קל להיות לבד במשפחה עם הרבה ילדים ואישה, זה לא פשוט. אני מבין שכל גבר נשוי וכל אישה נשואה חייבים לפנות זמן לבד להיות מול האדון, מול אבינו שבשמיים. לבד. אין תחליף. ואין שום דבר שיכול לפצות על הקשר האישי האינטימי של כל אחד מאיתנו עם אבינו שבשמיים. אז יש מקום לתפילה משותפת של בעל ואישה בוודאי, ורצוי ונכון, וגם להתפלל עם הילדים ולכוון אותם ולהדיח אותם בוודאי. אבל אין תחליף לקשר האישי, הבלעדי האינטימי של כל אחד מאיתנו, גבר או אישה, אם אבינו שבשמיים, שנבין את זה, זה צורך קיומי רוחני עבורנו כולנו. ואני אומר, אם בן האלוהים הכל יכול היה זקוק להתבודדות הזאת עם אבינו שבשמיים, כל שכן, כל אחד וכל אחת מאיתנו, לפנות את הזמן, לקחת אותו בכוח, להקדיש זמן להתחברות של תפילה ושקידה אל אבינו דרך ישוע משיח אדוננו. וכשאנחנו מתפללים, אלוהים מקשיב ומאזין, אלוהים שומע תפילה שיוצאת מרחשי הלב, הוא נאמן, הוא אוהב אותנו, הוא רוצה שנבוא אליו ונבקש את ברכתו וחסדו, הוא משתוקק לכך. ומעבר לצרכים של כל אחד מאיתנו, כמה חשוב שאנחנו נזכור גם את האחים והאחיות שלנו, כנוהג בתפילה לזכור כל יום כל צורך של אח או אחות בקהילה, להפגיע ולהתפל עבור כל אחד שזקוק לתפילה שלנו. כתוב שגדול כוח תפילת הצדיק שקורא לאלוהים לחוזקה. כך שישנו אחריות מאוד כבדה גם לבנייה האישית וגם כדי להתפלל עבור אחים ואחיות, לסגור את הדלת, לבד להיות בקשר אישי עם אבינו שבשמיים וישוע. אני רק אומר, אפשר לדבר על זה עכשיו שעות. אין תחליף להתחברות, אני אומר, אין תחליף. זה נותן כוח, נותן אנרגיה לנוע באמונה ולחיות את חיי האמונה בחסד האדון.
השאלה הבאה שאני מעלה, האם אנחנו כמאמינים בתהליך של זמן
מתחזקים באמונתנו? תראו, אני מנסה להיות מאוד מעשי ופרקטי. אני איך שמאמין, אחרי חודשיים שלושה של אמונה, אי אפשר להשוות את מידת האמונה שלו למאמין שמאמין 5-6 שנים. בואו לחלוטין, הוא רק בתחילת הדרך. כמה ניסן רוחני יש לו? בואו נהיה אמיתי. ומאמין אחרי 5-6 שנים, אין מה להשוות את הניסיון שלו הרוחני למאמין שחי 20-30-40 שנות אמונה אמיתיים, לא נותן לזמן לעבור, שבאמת חווה את פועל אלוהים וישוע בחייו, מאמין אמיתי ורציני. כך שברור לחלוטין שעם הזמן האמונה של כל אחד מאיתנו כפרי הרוח אמורה ללכת להתחזק ולגדול. ואני באמת לא מצפה ממאמין של חודשים ספורים לגלות אמונה בלתי נתפס. אני לא מצפה באמת שלא. אבל עם הזמן, עם הזמן, יש לצפות. ישוע די התאכזב מהתלמידים שלו, ולא פעם הוא גער בהם על חוסר אמונתם. האם בתהליך של זמן, האמונה של כל אחד מאיתנו הולכת וגדלה? אני באמת שואל. האם אנחנו מרגישים שהפירות של רוח קודש, לא רק האמונה, כל הפירות הולכות וגדלות ומתחזקות בחיים שלנו? ודברים שבתחילת הדרך היינו ככה, לא לגמרי היינו בטוחים בהם, והיינו איזה חשש קטן, אולי איזה ספק קטן, בתהליך של זמן זה נמוג. אני באמת שואל, שכל אחד ישאל את עצמו.
ובהמשך לשאלה הזאת, האם אנחנו מסירים כל ספק מליבנו, ואוחזים באמונה חזקה לאורך זמן?
תראו, מהניסיון הקטן שצברתי בחיים, אני יודע שאם אנחנו עוברים ניסיון של שעות אחדות או ימים אחדים, זה לא קשה. אתה מתרגל, הזמן עובר. אבל החיים לימדו אותי שלעיתים אלוהים מרשה שנעבור ניסיון שמשך הזמן שלו הוא לא שעות, הוא לא ימים, הוא לא שבועות, הוא גם לא חודשים. שנים אחדות. שנים אחדות. אלוהים עשוי להרשות למישהו מאיתנו שהוא יעבור דבר מאוד קשה, מאוד קשה לאורך שנים. אז להיות מלא אמונה וחדור האמונה, כמו פטרוס, לשניות אחדות, זה נורא קל. אבל עובר יום, ועוד שבוע, ועוד חודש, ועוד שנה, וכלום לא קורה. ואנחנו בעומק ליבנו מאמינים שזה יקרה וזה לא קורה. איזה אמונה נדרשת מאיתנו במצבים כאלה? לפתוח באלוהים. למרות שהמציאות קודרת בעיניים האנושיות שלנו, לא מתרחש כלום. זה מבחן של אמונה. להאמין. למרות שעל פני השטח שום דבר חריג לא השתנה. להתמיד ולהתחזק באמונה. וכפי שכתבתי, לא להרשות לשום ספק לחדור ללב שלנו. יעקב מסביר בצורה מאוד יפה באיגרת שלו, שמאמין אם הוא פונה לאלוהים בבקשה שייתן לו חוכמה, והוא מבקש את התפילה הזאת עם ספק, אומר יעקב, הוא לא יקבל כלום מאלוהים. אלוהים מצפה ודורש, כשאנחנו פונים אליו, שנעשה את זה באמונה אמיתית, ולא בצורה של ספק שמחלחל הלב, אולי כן, אולי לא. זה לא אמונה אמיתית. אלוהים דורש. אתה מתפלל, תאמין. נאמר על אברהם שהוא התחזק באמונה שלו. הוא יכל להסתכל על הגוף שלו שבלה כבר היה בגיל 100, על הגוף של אשתו שבה הייתה הרחם שהיה כבר בלה מזמן. הוא יכול להגיד איפה הבטחת אלוהים, המציאות כל כך עגומה. הוא לא חשב בצורה כזאת. אברהם נמנע מהעיניים שלו להסתכל על המציאות שמסביבו, להבדיל מפטרו שמסתכל על הגלים ואמונתו נמוגה. אז יש לכל אחד מאיתנו אתגר מאוד חזק בגדילה רוחנית שלנו. אלוהים יכול להרשות לנו במהלך חיינו לעבור דברים לא פשוטים, אני אומר לכם, לא פשוטים. שבאמת מכבידים עלינו, קשה לנו איתם, להתמיד באמונה ולקוות. כשאלוהים יחליט, הניסיון יסתיים. אני יכול לומר לכם בקצרה, השנתיים האחרונות להוראה שלי בסינגלובסקי, אני לא דיברתי על זה הרבה, היו אחת התקופות הכי קשות בחיים שלי כמורה בישראל, אני אומר לכם בגילוי לב. לפעמים צבדתי את עצמי, רגע, אני נמצא במציאות ובחלום. איזה תחושות קשות שאנשים מבזים אותך ומשפילים אותך ולועגים בפרצוף שלך יום אחרי יום, ואתה צריך לשתוק ולבלוע את הרוק וחלילה לא להגיד איזה מילה לאחד מהם, משום שהם מקבלים גיבוי מהנהלת בית ספר. אני אומר לכם, מה שעברת כשנתיים ימים, אבל בחסד האדון כשזה הסתיים, אלוהים נתן לי מתנה שכל יום אני מודה לה לאלוהים. לצאת לפנסיה בגיל 62, למי זה קורה? בחסדו. אבל אני מודה לאל שהוא נתן לי את הכוח ואת הסבלנות לחכות עד שזה יקרה. ולא עשיתי שום דבר מתוך יוזמה אישית לקצר את התהליך. ועל כך אני מודה לאל. הוא ראה את הקושי שלי, את הסבל שלי, את האי נעימות שפקדה אותי, אני אומר לך כשנתיים ימים, אבל אני אומר את זה מאוד בקצרה, וכשהגיע הזמן, הוא פעל בעוצמה. כשאני מאחל לנו כולנו, שאנחנו נאזור כוח, גם במצבים מתמשכים, שקשה לנו לפתוח בו, הוא לעולם לא ינסה אותנו מעבר לכוח שלנו. רק שנהיה נאמנים, שנעיף כל סוג של ספק מליבנו ומוחנו, ונאפשר לו לפעול בחיינו בעוצמה נפלאה.